אנחנו בחובת תלמידים, עמוד חפי, והרבי מפיאסצנה דיבר על על החשיבות של לתת לילד פידבק חיובי, ומתוך הפידבק חיובי לעזור לנתב אותו. משל, למי שמשבחים אותו בפניו שנדבנו, אז יש שיתחזק לתת נדבה שלא היה יכול מקודם למשול ברוחו ולתנה. מפני שבזה שמשבחים אותו לנדבן, פיתו את כוח נפשו לצאת ולהתגבר על מידת הקמצנות שלו. עכשיו יש איזה דוגמה, הגמרא, אולי בראש השנה, לא, הגמרא בסנהדרין, מביאה סיפור של אחד המוראים, שבא אדם לשאול אותו על דיני שביעית, ואחרי שהוא שואל את השאלות, אז הוא אומר לתלמידים שלו, ראיתם מישהו צדיק כמו העיקר הזה ששואל את השאלות? אז יש בזה שתי שיטות בין המפרשים. יש שמחפשים מה היה הצדקות של אותו עיקר בשאלות שלו. ויש שאומרים, לא, היה ברור לו שהעיקר לא היה שמח עם התשובות שלו. ושהעיקר הולך לעבור על מה שהוא פסק לו. אז הוא אמר לתלמידים, בנוכחות העיקר, הוא אמר, ראיתם מישהו צדיק כמוהו? עכשיו זה נתן לעיקר את הכוח, הרב אמר שאני צדיק, אז זה נתן לו את הכוח עכשיו לעמוד בזה. זה גם מה שכתוב באבות רבי נתן, שארון הכהן היה מתייחס לאנשים בצורה טובה, ומתוך זה שהוא התייחס אליהם בצורה טובה, אז הם הרגישו שזה מחייב אותם לעמוד בציפיות של הארון, תראה, הוא מתייחס אליי בצורה כזו, הוא מעריך אותי. צריך המלמד ואב לחפש אחרי זה מידה טובה שיש בתלמיד ולשבחו בה, ויחזקהו לאמור כמה הכשרה ויכולת שגדלות בתורה ועבודה וכולו, עומד לך למטרה, ואם רק תבוא תגיע להם. אבל בשכל ודעת יעשה האב המלמד באופן שלא יבוא התלמיד לגאות והתרשלות על ידי זה. אז אנחנו מחפשים במה לשבח. ואם מחפשים, אז זה בעיניי אחד מהשירים החזקים של שולי רנד, נקודה טובה ועוד נקודה טובה, ועוד מעט ואין רשע. התבוננת על מקומו ואיננו. וככה כל אחד יכול להיבנות. הם רק עובדים נקודה טובה ועוד נקודה טובה. זאת אומרת, מתוך זה, אתה לאט לאט מפתח את האדם. הרבה פעמים אנחנו כמחנכים עושים הפוך. אומרים לו מה לא בסדר, מאירים לו. ולא ככה בונים בן אדם. וזה אותו דבר דרך אגב ביחסים בין בעל לאישה. מתוך השבח נותנים כוח. מתוך הכוח בן אדם מתפתח. סך הכל כל אחד רוצה לגדול. אבל זה לשבח, לחזק את הטוב, מתוך זה הבן אדם מתפתח. כן. כן. לפעמים הילד יכול להסתפק, ראי, אני כזה. לפעמים הילד מסתפק ואומר, אני מוציא ציונים טובים, אז מה זה משנה אם אני לא מקבל ציון טוב בדרך ארץ בתעודה? זה מאוד משנה. מי אתה? זה נכון שלפעמים אפשר לבלבל את התלמיד, אז פה צריך את האיזון. אם אתה משבח ואתה עושה עסק מנקודה אחת ומתעלם מהשאר, זאת אומרת, היה ילד שלא היו לו שום חברים והוא היה תקוע בתוך עצמו, והוא הצליח בבית ספר אבל בכל החיים החברתיים הוא לא הצליח, וההורים כל הזמן אמרו לו כמה שאחרים לא שווים לו, והם לא ניסו לחפות על מה שהיה חסר לו. אז אמרו לו, הם לא יודעים להעריך אותך, אתה מצוין, אתה נהדר. במקום לעזור לו להתמודד מול הקשיים, הם אמרו נחזק את האגו, ומה שקורה זה, הוא כבר התבגר, ולאורך כל חייו, הוא בינתיים לא מצליח לפרוץ את המסכה הזו. זאת אומרת, הוא יצר לעצמו מסכה, האימון של ההורים, וכל פעם שיש לו בעיה כישלון בחיים, הוא מתקשר אבא, אמא, והם צריכים שוב להסביר לו כמה הוא שווה, ואז הוא יכול להמשיך עם החיים, כי הם כל פעם מחזקים נקודה טובה, אבל הם לא נותנים לו להמשיך לגדול, לא נתנו לו. עכשיו, אז קשה לו. אחד מהמבחנים שאני הרבה פעמים אומר לתלמידים, זה יש אנשים שרק יכולים לפתח קשר, או כלפי מעלה, או כלפי מטה. יש אנשים שרק יודעים לפתח קשר עם מישהו שמעליהם, זה יכול להיות מבוגר, זה יכול להיות מעליהם אינטלקטואלית, זה יכול להיות מעליהם חברתית, או מי שמתחתיהם. זה יכול להיות בגיל, זה יכול להיות בשכל, זאת אומרת, חברות, זה יכול להיות להתחבר על אותה רמה. ויש אנשים, לפי הדוגמה שציירתי, אז זה בעצם מה שקרה בדוגמה הזו. הוא לא יכל לפתח קשר של שווה. אחד מהדברים שאנחנו רוצים לעזור לילד לפתח, זה קשר של שווים, קשר של חברים.
איך עושים את זה?
איך עושים את זה? תלוי בגיל. אני חושב שבגיל צעיר צריך לתת לילד כלים חברתיים, לדבר איתו, אפילו...
לקחת אותו, אף פעם נותן דוגמה.
למה?
לשחק עם חברים, אף פעם סיפור שמנסה מקריאת משה, שכונה אחרת כדי...
כן, אז זה קודם כל צריך לאפשר פרקטית, שהילד יוכל לשחק עם חברים, זה אומר לפעמים שאנחנו צריכים לנסוע איתו, להביא אותו לחברים, או להביא חברים אליו. שנית, לפעמים צריך לדבר עם הילד, לעשות הצגה, איך מפתחים שיחה עם חבר. יש ילדים שאין להם את הכישרון הזה. אז אחד מהדברים שכדאי לעשות זה כשילד מזמין חבר להקשיב לשיחה. לפעמים שמים לב שהילד רק מדבר על עצמו, או רק מדבר על דברים שיש לו ביטחון שווה בהם, כמה הוא שווה בגלל שלאבא שלו יש רולס רויס. אז זאת אומרת, הוא מתחבא מאחורי איזשהו משהו לא בריא. אז ההורה יועיל בטובו להקשיב בשיח בין הילד לחברים ולראות איפה השיחה נתקעת. זאת אומרת, מה... ואז לעזור לו, לומר לו, שמע, זה לא כל כך נעים לחבר שלך לשמוע את זה. או שאתה מספר לו שאתה הולך לחופש באילת פעמיים בשנה, והוא אף פעם לא יודע מה זה אילת, לא נעים לו לשמוע את זה. זאת אומרת, אתה לוקח אותו למקומות כאילו להראות לו שאתה יותר שווה. אבל עם חברים צריך למצוא, לדבר על דברים שכיף יחד, מה קרה בבית ספר, מה היה בקיץ, דברים ששווים. אז קודם כל זה לאפשר לו שנית, לעשות איתו לפעמים משחקי דמה, זה בגיל יותר צעיר. זאת אומרת, לשחק את המשחק, מה תדבר עם החברים. שלישית, לפעמים בבית ספר, אז הילד נהיה חלק מהחברה על ידי שהוא יודע לשחק מה שכולם משחקים. אז לפעמים צריך ללמוד איתו. אני אישית שיחקתי עם הילדים כדורגל, כדי שיהיו יותר טובים בכדורגל, כדי שיוכלו להשתתף במשחקי כדורגל. זה מה שהחברים משחקים, זה מה שצריך ללמד אותם. לפעמים זה אומר לקנות לו את הכלי, זאת אומרת, אם כולם משחקים עם צלחת מעופפת, ולא תמיד יש צלחת מעופפת, ועל ידי זה שהוא יביא צלחת מעופפת, אז הוא יהיה חלק ממה שקורה, אז צריך ללכת ולקנות לו צלחת מעופפת. וזה יכול להיות גם משחק שחמט, לשחק איתו ולעזור לו להיות חלק. זה בגיל יותר צעיר. בגיל יותר מבוגר, כבר אפשר לדבר עם הילד באופן ישיר. מה זה להיות חבר טוב? לפעמים כדאי לעשות זה לא בצורה ישירה, מה זה אומר שאתה חבר טוב, אלא לספר סיפור על חברים טובים, מה חברים טובים עשו. זאת אומרת, סיפורים תוך כדי דברי תורה, הרבה פעמים אתה יכול להניע אנשים. זה כלי מאוד 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 חזק, אפילו עם מבוגרים. אם בסיפור, אחד מהכוחות של דרשן טוב, זה שהוא מספר סיפורים שנוגעים בליבם של אנשים, בלי שהוא ידע מה נוגע לכל אחד. זאת אומרת, הסיפור נוגע בנימים של הלב, כי כל אחד יש לו את ההתמודדויות שלו. אם אתה יודע, אתה יודע, יש סיפור, יש הרבה סיפורים מפורסמים. אני מכיר אחד על אישה שנסעה מקרני שומרון, בגלל שהיא לא ראתה שיהיה להם פרנסה, כי בעלה היה לו עמדת פלאפל היחידה בקרני שומרון, וחבר טוב שלהם פתח עמדת פלאפל מולו. אז היא נסעה לשיעור שהרב מרדכי אליהו נתן, והיא רצתה לשאול אותו אחרי השיעור מה הם אמורים לעשות, זה חבר שלהם, אבל הוא בא ומתחרה להם בפרנסה. ותוך כדי השיעור הרב אליהו אומר, אז מה אם השכן שלך פתח עמדת פלאפל מולך? אתה חושב שלא יהיה לך פרנסה? זאת אומרת, היא לא הלכה לשאול את השאלה. אז יש דברים שהם בדרשה טובה, אתה נוגע, לאו דווקא בדוגמה, אותה דוגמה שקרה לו בחיים, אבל אתה נוגע בדוגמה של... אז אותו דבר, בן אדם יכול לכוון כמחנך. זאת אומרת, אתה מכוון את הסיפורים על חברות, את הדברי תורה. כמובן לא כל שבת, שהילד לא יקלוט את זה, אבל לאט לאט אתה בונה אצלו תדמית. מה זה אומר להיות חבר טוב? אם בן אדם מספר, תראו זה חבר טוב פלוני, הוא שמע שאני צריך כך, הוא לא חיכה שאני אבקש, הוא מיד בא, הוא נרתם לעזור, לא שאל שאלות, כלום. אתה מספר, מתוך זה אתה בונה אצלם תדמית למה לשאוף. אז הרבה מאוד ההורים ביודעים ובלא יודעים, זאת אומרת, בונים אצל הילד את הדמויות על ידי הסיפורים. ישנו גם הרבה, הרבה מאוד השפעה על הילד, כשאנחנו מדברים על מה אנחנו מעריכים ומה מעסיק אותנו. זאת אומרת, ישאל אדם את עצמו, על מה הוא מדבר בשולחן שבת, מה הוא מדבר בסוף היום, מה מעצבן אותו, מה מרגש אותו. ניקח עכשיו, יש את הבחירות. אז מה הדיון הולך להיות? אני יכול לדמיין שיש הרבה דיונים שמנהלים בבתים. אבל תשימו לב שהדיונים האלה מאוד יחדרו לליבו של הילד. זה אומרים בסטטיסטיקה שלמעלה מ-80% מהילדים מצביעים בדיוק כמו ההורים. אז זאת אומרת שהפוליטיקה בארצנו הקדושה חודרת לבית. עכשיו, אני שואל שאלה אחרת. לא מעניין אותי כל כך בעד מי אתם מצביעים. מעניין אותי מה המסר. למה אני בוחר בפלוני? כי אלמוני הוא שקרן? מה הטוב בפלוני? זאת אומרת, מה הדגשתי? מה הילדים שומעים ממני? מה? ודאי ידברו איתך. זאת אומרת, עכשיו, המסר פה, זו הזדמנות להעביר מסר מאוד מאוד חשוב. להעביר מסר מאוד חשוב לילדים. צריך לחשוב על זה. אז אני חושב שזה גם בקטע של חברות. יש, אני אתן לכם הרבה דוגמאות שקורות בהרבה בתים בישראל. דוגמה ראשונה, לשכן יש בר מצווה. מה אנחנו אומרים תוך כדי שאנחנו מתארגנים לבר מצווה? אוי, אין לי כוח, אני צריך לסחף שוב, איזה מתנה ניתן. יש חתונה, זו החתונה החמישית השבוע, וצריך לתת לכולם מתנות, וחבל שהוא הזמין אותי. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים כשאנחנו מתייחסים? כי אנחנו בונים אצל הילד. האם ילד מסתכל על שמחות, שמחות כדבר שמח, או כעול? הוא אפילו לא יחשוב על זה, כי זה הדפוס שאנחנו מרגילים אותו בבית. ניתן דוגמה פשוטה. ניתן עוד דוגמה פשוטה. איך אנחנו מתייחסים לתפילה? זאת אומרת, יש חזן שמעריך בתפילה. האם אנחנו אומרים, איזה כיף יכולתי לכוון? האם אנחנו אומרים, איזה מנגינה יפה? או האם אנחנו אומרים, וואי, בן אדם הזה לא התחשב בצ'ון שלי שנשרף, זה כבר 10:30, ומה קורה עם האוכל? למה הוא לא מתחשב? זה שבת קצרה, אף אחד לא יספיק לישון. מה שאני אומר, הילד יתרגל. זאת היא ההסתכלות שלו, אנחנו בונים פרספקטיבה. ובן אדם, אם הוא חושב על זה, יכול גם לכוון את הדברים. זאת אומרת, יכול להיות שאני באופן טבעי, אני אגלה לכם סוד, אני אדם שאין לו סבלנות לתפילה ארוכה. לפני שבאתי לכוכב יעקב, הייתי הולך, תמיד הייתי אומר בבדיחותה, שאני אוהב מניינים שיש מניין אחריו. כי כל מניין, אתה יודע מתי הוא מתחיל, אתה לא יודע מתי הוא מסיים. אם אתה הולך לבית כנסת שמתחיל ב-6:30 וב-8 יש עוד מניין, אתה גם יודע מתי הוא מסיים. אז תמיד הייתי אומר בצחוק, שאני הולך למניין, שתמיד אני הולך למקום שמיד אחרי יש מניין אחר, שאני יודע מה זמן הסיום. אבל זה צחוק ולא צחוק. כי מבחינה אמיתית, אני מאוד אוהב שיש לי זמן בשבת ללמוד. זאת אומרת, עד שבאתי לכוכב יעקב, עכשיו החיים שלנו השתנו. אבל טוב, פה אנחנו לומדים אחר, זה עולם אחר. אבל אני אומר, אתה מטפטף, תרצה או לא תרצה. האמירות האלה בסוף נהיים חלק מההסתכלות של הילד. ואותו דבר בנוגע לחברות. זאת אומרת, אולי זה נושא שאנחנו כגברים מעט מדברים עליו. על חברות ועל ערך חברות ומה זה להיות חבר ומה זה החיות שלנו כחבר. אבל אולי ניקח דוגמה אחרת וממנה זה יקרין לחברות. איך מתייחסים להורים? אני גדלתי בבית שההורים שלי ירדו ומגיל 4:30 גדלתי בארצות הברית עם כל המשפחה בארץ. כל פעם שהגיע קרוב משפחה לניו יורק אנחנו היינו קמים איזה 4:00 לפנות בוקר, יוצאים לפני עלות השחר ומגיעים לשדה התעופה לקבל את פני הבן דוד, פני הסבא, פני הדוד, מי שהגיע מארצנו הקדושה. עכשיו, כילדים, זה מאוד מרגש, אתה לא קם בארבע בבוקר כל יום, ואתה לא נוסע את שדה התעופה יחד עם אבא, וכל זה מרגש, אבל זה חדיר בנו כמה מושגים. א', כמה מכבדים, כיבודיו, אבא שלי היה מנקה את המכונית שלו, היה מכין כל אוכל שאולי הם ירצו בשדה התעופה, מביא להם מה לשתות, מה לאכול, שכבר בשדה התעופה הם ירדו מהמטוס, היה להם מה לאכול ולשתות. אז זה נתן לי תדמית, מה זה כיבוד אביהם? אני היום מקבל את פני הוריי, בלי רכב, אין לי מכונית, נכון? אז אני באוטובוס נוסע, אבל אני נוסע עם תיקים, אני נוסע עם האוכל לקבל את פניהם, הילדים שלי רואים את זה, הם באים איתי לקבל את פניהם. חודר, זאת אומרת, המסר עובר, מה זה כיבוד אביהם? זה החדיר בנו את הערך של יהודים מארץ ישראל. תמיד ההורים היו אומרים, זמרת הארץ באה לביתנו. זאת אומרת, אז הם החדירו בנו אהבת הארץ.
לנו יש את החוסך הזה.
מה?
לנו יש את החוסך הזה.
מה זה חוסך?
חוסר.
שלכם.
של יהודים ארץ ישראל.
אז אנחנו... בסדר,
חושב.
אנחנו ראינו את זה כמעלה, וואו, יהודים ארץ ישראל. אז בסדר, אתה מעביר, אני אומר אותו דבר בנוגע לחברות. זאת אומרת, הטפטופים האלה, כשאנחנו מדברים, החבר הזה, תראו, זה חבר טוב, או אני כחבר חייב לעשות, זה חלק מהחברות, המילים האלה והמעשים האלה מלמדים את הילד. אנחנו, אז אלה דוגמאות שהילד מתבגר יותר. אני חושב שזה מאוד חשוב לבנות אצלו, מה זה אומר להיות חבר טוב, מה זה אומר להיות חבר שנותן ולא חבר שלוקח, מה זה אומר להקשיב כשזה לא מעניין אותי.
שאלה, אם לנו כמוגרים מספיק זה
לא? אני אומר סיפור, אני לא, זה היה יותר עסיסי אם הייתי אומר עדות, אבל אני לא אומר עדות, וכל אחד יכול להכניס את איזה עדה שנראה לו. ישבנו בחדר שני בחורים מעדה אחת ובחור מעדה אחרת. וישבנו, והבחור יושב איתנו, והוא מסתכל ואומר, וואי, איזה יום יפה, ומחייך. אז אנחנו, אשכנזים מפולפלים, מחכים מה הוא הולך לומר לנו, כן? והוא, בתמימות, בתור הלב שלו, היה שמח עם רק האמירה הזו. ישב שם עם חיוך, כאילו עכשיו שיתף אותנו במרגלית החוכמה. וישב וחייך ושמח. ואני התפעלתי אני לא רוצה לומר פשטות, כי זה נשמע לגנאי, ואני מתכוון לשבח, מהתוהר של בן אדם שיכול לומר משפט קצר, ומבחינתו, עכשיו הוא שיתף אותי במשהו שטוב לו בחיים, והוא שמח בזה, בשיתוף הזה. אז אני למדתי אז, אני עוד זוכר, הייתי במרכז רב, אני יושבת, אני זוכר את זה כלקח, שחברות זה לא צריך להיות על השפה שלי, האשכנזי שתמיד צריך, אם פתחת את הפה, אז אני מצפה שתאמר לי איזשהו חידוש עמוק. לא, מי אמר? ההפך. יכול להיות שיש לי מה ללמוד מזה, שבן אדם יכול לשתף אותי משהו פשוט טהור שמח, ולא צריך תמיד להיות על הפלפול והעיון והעומק. למה זה חשוב? אז אני אומר, שוב, פה אנחנו חוזרים אולי לחפץ חיים, שאומר שאחד מהתפקידים של הורים ודיני לשון הרע, זה גם לדבר עם הילדים על האורחים. שים לב על האורח הזה, שים לב על החבר הזה, שים לב על ההתנהגות של פלוני, כי הרבה פעמים שם אתה יכול לעשות חינוך שאתה לא יכול לעשות בדוגמאות אחרות. וגם בקטע של חברות, כשאנחנו מדברים על חבר טוב, חבר אמין, חבר אמיתי, זה משמעותי. לפני שבוע, הטלפון צלצל ב4:30 לפנות בוקר. עכשיו זה לא, בוא נאמר, 1 לפנות בוקר לא מדאיג אותי, 4:30 לפנות בוקר כבר מדאיג אותי. אז אני קפצתי ועניתי, והצטרתי שהילדים שלי לא ראו את זה. למה? כי התקשר אליי חבר שהיה לו איזשהו משהו שהעסיק אותו באמצע הלילה, והוא היה מאוד מאוד טרוד מזה. עכשיו, אני בהתחלה חשבתי שהוא שיקור, כי אני לא הבנתי למה הנושא הזה מטריד אותו. זאת אומרת, אחר כך הבנתי שאותו זה מטריד, אז בסדר. הוא התקשר אותי לשאול אותי מתי המשיח בא. זאת אומרת, זו הייתה השאלה. ואני, בהתחלה אני עונה לטלפון, אני שואל את הכל בסדר, זאת אומרת, אני הייתי בפעלה, 4:30 לפנות בוקר.
זה היה בפורים?
זה היה סמוך לפורים, זה לא היה בפורים, אבל חשבתי אולי הוא יתאמן יום קודם. הוא שואל אותי מתי משיח בא, ואני מסתכל ואתם, אני לא הבנתי מה, זאת אומרת, אדם מתקשר לך 4:30 לפנות בוקר, שואל אותך שאלה כזו, אתה לא כל כך, לא הייתי ערוך לשאלה, אז אני בהתחלה, זאת אומרת, לא רציתי, לא ידעתי מה לענות, אמרתי לו, אני לא יודע, יש לך חידושים בנושא, זאת אומרת, ניסיתי לנהל את השיחה בצורה נורמלית, אבל אחר כך הבנתי שכאב לו, זאת אומרת, משהו כואב לו, העסיק אותו, עד כדי כך שהוא היה צריך להרים את הטלפון לדבר על זה. אז בסדר, אז תמיד אומרים, אני גדלתי לפחות בארצות הברית, היו אומרים, מה הגדרה של חבר טוב, שכשאתה מתקשר אליו ב-12:00 לפנות בוקר, הוא לא שואל אותך למה התקשרת. הוא מבין שאם התקשרת, אז אתה היית צריך משהו לדבר איתו, והוא לא בא לך בטענות. אז בסדר, אני הצטערתי שהילדים שלי לא ראו את זה, כי אני ניהלתי איתו שיחה 20 דקות, על נושא שלא היה ברור לי למה היה חשוב לו באותו רגע. אני עד היום לא יודע למה זה בער לו באותו רגע. אבל בסדר, זה מה שהיה חשוב, מספיק חשוב לו להתקשר ב4:30. אז דיברנו על זה, ב4:30 לפנות בוקר. אני לא יודע עד היום, אין לי תשובה, ולא שאלתי אותו, אני לא רוצה להביך אותו. אבל בסדר, זה, אני אומר, אלה לאט לאט, כשהילדים רואים את הדוגמאות ומדברים איתם על זה, אנחנו לאט לאט בונים אצלם, מה זה תדמית, מה זה חברות.